האדם הלמעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. נשמע קצת מפחיד, לא? ממש האח הגדול. ככה רוצים את עבודת השם שלנו? מאוימת? מפוחדת? מיד. שלום לרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו מתחילים היום פרק חדש, משנה חדשה. רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו אדם. כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. והווה זהיר במצווה קלה כמצווה חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. משנה ארוכה, אפשר לדבר פה על הרבה נושאים, אבל אולי נתחיל קודם עם הדובר, עם האומר של המשנה. רבי, בעצם מדובר באורך המשנה. אז זה קצת מוזר פתאום שאורך המשנה בעצם מופיע כאחד הדוברים. רבי אומר.
באמת זאת שאלה נכונה, ורבי יהודה הנשיא, שנקרא כידוע רבי, אם אפשר לומר, החביא את עצמו. כלומר, הוא בא ללמד אותנו מצד אחד, שמידת הענווה היא לא שאתה צריך לבטל את אישיותך או לבטל את דעותיך, ולכן חשוב מאוד לרבי ללמד אותנו כמה דברים ועקרונות שהוא חושב שהם חשובים, ולכן הוא באמת, בין שתי המשניות, המשנה האחרונה של פרק א', המשנה השנייה של פרק ב', הוא בעצם הבן של והאבא של, אבל מצד שני, מתוך הנוותנותו, הוא לא מזכיר את עצמו, רבי יהודה הנשיא אומר, אלא אומר רבי, או רבי, שזה שם יותר כללי. מכאן למדנו עיקרון שמידת הענווה היא לא ביטול עצמי, ומצד שני, זה שאני אומר דברים וחושב דברים ויש לי אחריות, זה לא אומר חס ושלום שאני צריך לבטל את עצמי.
עכשיו, הדברים שלו, בעצם הוא נותן כותרת גדולה למשנה, שהוא אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו אדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. המילה תפארת, יש פה עוד כמה מילים שהייתי רוצה להבין, אבל המילה תפארת, דבר ראשון קפצה לי, קצת צרמה לי. תפארת זה משהו ככה מאוד מפואר, זה נשמע משהו שקשור לכבוד, לאגו, זה מה שאנחנו מחפשים, דרך שתפאר אותנו, שתרומם אותנו, זה האידיאל.
אתה צודק, ובאמת רבי עקיבא כבר בגמרא אמר, על הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, הגדולה זו קריאת ים סוף. הגבורה זו מכת בכורות, התפארת זה מתן תורה. אומר הרב קוק, מה זאת אומרת, למה מתן תורה נקרא תפארת? אומר הרב קוק כך, העולם שלנו בנוי מהרבה מאוד חלקים. כשיש יחס נכון בין חלקים, עד כדי כך שכל חלק נמצא בפסיפס, במקום המדויק שלו, והוא נותן מקום לחלקים אחרים, ויש הרמוניה אמיתית כוללת בין כל החלקים, זה נקרא פאר. כלומר, התורה היא בעצם זאת שמכוונת אותנו, אותו סולם ערכים שמכוון אותנו, לתת את הערך המדויק לכל אחד מהחלקים.
אז זה לא הפאר שאנחנו מתכוונים היום. היום אנחנו אומרים פאר כמשהו יוקרתי, נוצץ, זה לא אותו פאר.
לא, פאר זה בעצם יצירת היחס הנכון, בין כל החלקים שיש באדם, במציאות, בעולם, ולכן בעצם התורה היא באמת זו שהיא תפארת. לכן גם היום לדוגמה, כשאנחנו אומרים, התמונה הזאת היא תמונה מפוארת. הרכב הזה הוא רכב מפואר. מה בעצם אנחנו אומרים במילים אחרות? שסך החלקים שממנו מורכבת התמונה, סך הצבעים, או סך החלקים שממנו מורכב הרכב, ביחס בין כל החלקים, היחס הוא כל כך מדויק, שהדבר הזה הוא מפואר.
אז גם כשאומרים תפארת לא מן האדם, הכוונה למשהו שבאותו מידה, החברה רואה כמתאים, כהרמוני, כמושלם, לא במובן של פאר כמשהו בולט לעין דווקא.
נכון, ולכן תפארת, לכן הדרך הישרה שאדם צריך לבחור לו, אומר רבי, היא בעצם אותה דרך שמצד אחד יוצרת יחס נכון בינו לבין עצמו, תפארת לעושיה, ומצד שני יחס נכון לחברה. כלומר, במילים אחרות, האדם צריך לבטא את שני תחומי החיים המרכזיים שבו. מצד אחד התחום שבינו לבין עצמו או בינו לבין ריבונו של עולם, נקרא לזה באופן כולל בין אדם למקום, ומצד שני מה החברה, מה אומרת החברה, כלומר מה היחס של האדם מבחינה חברתית, בין אדם לחברו. לכן איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שיש בה הרמוניה גם ביחס שבין האדם לעצמו והאדם לריבונו של עולם, גם ביחס שבין האדם לחברה, תפארת לו מן האדם, וגם ביחס שבין בן אדם למקום לבין אדם לחברו, שאלה שני החלקים בעצם.
רבי גם אומר איזוהי דרך ישרה שיעבור לו אדם. למה דווקא ישרה? זאת אומרת, אפשר דרך טובה, דרך מושלמת, מה העניין במילה ישרה דווקא?
באמת חכמים כבר עמדו על כך שספר בראשית נקרא ספר הישר, כך כתוב בנביא. ואבותינו נקראים ישרים, כמו שאמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים. שואל הנציב בהקדמתו לספר בראשית, למה לא קרא בלעם לאבותינו צדיקים, חסידים, קדושים? מה זה ישרים דווקא? מה התכונה של האדם הישר עד כדי כך שאבותינו נקראו ישרים? וזה מה שבעצם התפלל בלעם. אומר הנציב, צדיק, חסיד וקדוש, אלה כל מיני בחינות שקשורות לעניינים שבן אדם למקום, בן אדם לריבונו של עולם. ישר זה אותו אדם שלא רק מבחינת הקשר שלו עם אלוהים הוא מתנהג נכון, אלא גם מבחינת הקשר שלו עם החברה. כלומר, המפגש של האדם עם ריבונו של עולם והמפגש של האדם עם החברה הוא בעצם מפגש אלוקי. ולכן התפארת שעליה דיברנו מקודם, שהיא בעצם תפארת לעוסע ותפארת לא מן האדם, כלומר בן אדם למקום ובן אדם לחברו, זה בא לידי ביטוי במובן או במינוח שנקרא ישר או יושר. ושם כותב הנציב דברים קשים מאוד, שמצאנו לפעמים במצבים שונים, למשל טרם חורבן בית שני, אומר הנציב, זאת הייתה הסיבה לחורבן בית השני, שבעם ישראל היו אנשים צדיקים, חסידים, קדושים, אבל לא היו ישרים. אומר הנציב, התפקיד שלנו זה להיות צדיקים וישרים. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, צדיק וישר הוא. לכן איזוהי דרך ישרה שכוללת את כל החלקים בהרמוניה בין בן אדם למקום, בין בן אדם לחברו, אומר רבי, זאת הדרך.
עכשיו בהמשך, רבי אומר, שאין אתה יודע מתן שכרם של מצוות, כן, אז לכן, בגלל שאתה לא יודע את המתן שכרם, אז תהיה זהיר. ומצווה קלה כבח אמורה, ותחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. העניין הזה שלא לדעת מתן שכרם של מצוות לא מסתדר כל כך עם הדברים שאמרנו בפרק הראשון, שאתה צריך להיות, לעבוד השם לא בשביל לקבל פרס ולא בשביל לקבל שכר, והוא כן, כמו שאנטיגנוס איש סוחו אמר, תעבדו את הרב לא בשביל לקבל פרס, אז מה פתאום העניין הזה של לחשב את השכר? מה זה משנה השכר? הרי בכלל אנחנו לא צריכים לקיים מצוות בשביל שכר.
נכון, ולכן באמת המשנה במקום אחר במסכת אבות אמרה, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. דהיינו, השכר של המצווה הוא לא חיצוני, אלא השכר של המצווה הוא עצם המצווה. המהר"ל כתב שהמילה מצווה מורכבת משתי מילים, או משתי אפשרויות להבין את המילה הזאת, או מלשון ציווה, צדי וו-היי, או מלשון צוותא, להתחבר, להתוועד ביחד, להצטוות. כשאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו לא רק מקיימים את רצון המצווה, אלא אנחנו מצטוותים, אנחנו מתחברים אל ריבונו של עולם. לכן, שכר מצווה, השכר האמיתי של המצווה, הוא עצם ההצטוותות שלנו, עצם ההתחברות שלנו. ולהבדיל, השכר במרכאות של העבירה, זה שאנחנו לא מתחברים, שאנחנו מתרחקים. ולכן כאן רבי לא רוצה לחדד את הנקודה של השכר במובן החיצוני. יהיה לך 5 דקות גן עדן, יהיה לך 5 דקות גיהינום, זה בכלל לא החשבון של רבי. אלא רבי בא ללמד אותנו, שהיות ואנחנו לא יודעים מהי מצווה קלה ומהי מצווה חמורה, כלומר איזו מצווה בונה יותר את העולם, בין אם זה בן אדם למקום, או בין אם זה בן אדם לחברו, או בין הפאר שיוצר, שהוא תוצאה מהרמוניה בין שני החלקים האלה, היות ואנחנו לא יודעים מהו קל ומהו חמור, לכן אנחנו צריכים לשים לב, להשתלם בשניהם, בשני הממדים האלה. והשכר הוא עצם ההצטפטות, הוא עצם החיבור. חס ושלום להפך, אי השכר, זה אי החיבור וההתרחקות.
אבל יש פה בכל זאת סתירה קטנה במילים, כי מצד אחד, אתה לא יודע מתן שכרם של מצוות, ומצד שני, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. אז כן לחשב, לא לחשב, הרי אתה לא יודע את המתן שכרם של מצוות, אז למה אתה צריך לחשב?
הביטוי הזה, הפסד מצווה כנגד שכרה. מה שייך שכר אם אני הפסדתי מצווה? הפסדתי, אין פה שכר. אלא הפסד מצווה, הכוונה שלא הצטוותתי, וממילא איבדתי את החיבור, איבדתי את הקשר, איבדתי את השייכות. זה נקרא שכר במרכאות של הפסד מצווה. לכן רבי לא עסוק בחשבונאות, לחשב זה יותר, זה פחות, זה שכר, אלא רבי בא ללמד אותנו בעצם יסוד גדול. אנחנו צריכים להיות שותפים בבניין העולם בשני הממדים המרכזיים שבאדם. א', בן אדם למקום, ב', בן אדם לחברו. במילים אחרות, האדם צריך לקחת אחריות על הבניין הרוחני של העולם ועל הבניין של החברה. וצריך ליצור קשר בין שני הממדים האלה. והקשר בין שני הממדים האלה הוא עצמו השכר.
זה החישוב אבל? זה המחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, העניין הזה?
החשבון זאת לקיחת האחריות. כמו שחכמים אמרו, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. כלומר, החשבון שאדם צריך לעשות, זה לא כמה דקות במרכאות אני הרווחתי בגן עדן, או כמה דקות אני אפסיד בגיהינום. אלא החשבון שאנחנו צריכים לעשות זה האם אנחנו יוצרים את התפארת. האם אנחנו מגלים את התורה בצורה ישרה במציאות שלנו. זה השכר, וחס ושלום, הפסד השכר.
זאת אומרת, החישוב הוא לא חישוב של השכר הכמותי, הפיזי, הגשמי, אלא חישוב במובן של להבין את מהות המצווה.
להבין את מהות המצווה ואת מהות המצוות ואת תפקיד האדם ואת לקיחת האחריות שלו. ודרך אגב, לכן על פי זה, חכמים גם לא נתנו לנו טבלה. מהי מצווה קלה ומהי מצווה חמורה? האם קל וחמור זה לפי המאמץ? האם זה לפי מה שאנשים חושבים? אין טבלת ציונים לקיום מצוות. ויכול מאוד להיות שאדם שמעריך מאוד למשל מצוות של בן אדם למקום, יזלזל במצוות של בן אדם לחברו. הוא אומר, רבי, אין אתה יודע שכרן של מצוות. וכן להפך. כלומר, אנחנו צריכים להשתלם בכל ממדי החיים, והשכר שלנו הוא עצם ההשתלמות הזאת, עצם השותפות בבניין העולם. זאת האחריות שלנו. ולא להתחיל להיות קטנוני, ולהתחיל לחשב חשבונאות כזאת או אחרת, האם המצווה הזאת היא מספקת לי הרבה שכר, המצווה הזאת מספקת לי קצת שכר, האם האווירה משתלמת, כי השכר שאני אקבל הוא מועט. כל זה חשבונות שמצד האמת לא מעניינים את רבי וגם לא אמורים לעניין אותנו. אנחנו צריכים להיות שותפים בבניין העולם, בצורה מסודרת, וסוף השכר לבוא, אבל לא בשביל השכר אנחנו עובדים.
החלק השני במשנה הוא לכאורה מנותק, הוא עומד בפני עצמו. דע, כן, מה, למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. אז כמו שהזכרנו קצת בפתיח, זה נשמע מאוד מאיים, מאוד מפחיד. מה הקו הזה? זה צריך להיות המוטיבציה שלי לקיים מצוות?
אני אפילו הייתי מקצין קצת את השאלה, מה הקשר בין החלק הזה של המשנה לחלק הראשון? מה הקשר בין הדברים האלה של רבי דמה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, לחלק הראשון? אלא כאן רבי רוצה לומר דבר עצום. דע מה למעלה ממך, אפשר גם לפסק אחרת. כך מסביר רב חיים מוולוז'ין את המשנה הזאת. דע, נקודותיים. מה למעלה ממך? כלומר, האדם מישראל צריך לבנות את העולם. גם בעניינים של אדם למקום, וגם בעניינים של אדם לחברו, וליצור את ההרמוניה, את התפארת, את היושר, כמו שדיברנו עליו מקודם. אבל האדם צריך לדעת שבניין העולם שהוא יכול לבנות, הוא לא מסתיים פה. אלא האדם יכול לבנות עולמות רוחניים עליונים. דע, שמה שלמעלה בעולמות עליונים זה ממך. כלומר, הבניין של האדם, התפקיד שלו, האחריות שלו, ההרמוניה שהוא צריך ליצור בפעולות שלו, או תכף נראה קצת יותר מזה, זה לא רק בעולם שלנו, זה גם בעולמות עליונים. אמנם גם שם אנחנו לא יודעים בדיוק מה התוצאות, אבל תדע לך שהאחריות שלך היא לא רק לבנות פה, אלא גם לבנות שם. וכאן, אם אפשר לומר, רבי מפרט. דע שמה שנבנה למעלה, וממילא גם כאור חוזר אלינו פה למטה כשפע רוחני, זה ממך. מה האדם צריך לבנות? כלומר, מה הם שלושת הממדים שאדם צריך לשים עליהם לב? עין רואה, א', אוזן שומעת, ב', כל מעשיך בספר נכתבים. אחד הפירושים, עין רואה, מדובר על השכל, על המחשבה. זה עין רואה. אוזן שומעת, מדובר על הדיבור, האוזן שומעת.
אבל כל זה של האדם, הדברים של האדם?
וכל מעשיך בספר נכתבים, אלה הפעולות. כלומר, האדם צריך להופיע, לגלות בחיים שלו שלושה ממדי השלמה. ממד השלמה אחד במחשבות שלו, זה בחינת עין רואה. ממד השלמה שני בדיבורים שלו, בחינת אוזן שומעת. וממד השלמה שלישי במעשים שלו, בפעולות שלו. מחשבה, דיבור ומעשה. אם כן, מה שבונה את העולם, גם שלנו, גם בניינים של אדם למקום וגם בניינים של אדם לחברו, וגם את העולמות העליונים, זה האם האדם מתקן את מחשבותיו, מתקן את דיבוריו ומתקן את מעשיו, ויותר ולא פחות מזה, יוצר יחס נכון בין המחשבה, הדיבור והמעשה.
אבל הרב, הפשט של הדברים זה, דע מה למעלה ממך, יש מעקב, יש כל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, כל מעשיך בספר נכתבים, זה מסר שאמור להעביר את אותו מסר של עין רואה ואוזן שומעת. אתה במעקב, כל רגע ורגע. זה הפשט של הדברים.
תראה, בוא נסביר את זה בשתי רמות. ברמה הפנימית יותר, העמוקה יותר, המשנה הזאת באה לומר שאדם צריך לקחת אחריות על בניין העולם הזה ועל בניין עולמות עליונים, כי בעצם הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות, אם אפשר לומר, של בניין העולם והעולמות לאדם. זה מהצד הפנימי. מהצד החיצוני, זה נכון שהחלק הראשון הוא נראה יותר חיובי, כלומר, אדם צריך לבחור לו דרך ישרה וכו', והחלק השני הוא יותר נראה עבודה מיראה, עבודה מפחד. זה נכון. אבל מהצד החיצוני באמת אפשר לומר, שכדי שאדם באמת ייקח אחריות בעולם שלנו, הוא צריך לדעת שיש שכר ועונש, שיש השגחה, שיש מי שמנהל את העולם, והוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז ברובד החיצוני, החלק השני של המשנה, הייתי אומר, זה איזשהו מין גבולות גזרה, קצת, אם אפשר לומר, שמאיימים על האדם, כדי שיקח אחריות.
אבל אנשים גם צריכים את זה. יש הרבה אנשים שאומרים שבסופו של דבר, זה מה שמניע אותם לקיום מצוות או להימנע מעבירות. אני זוכר שפעם, לפני הרבה שנים, ראיתי כיתה שנכנסתי אליה בבית ספר, בחטיבת ביניים, ועל התקרה היה כתוב את החלק הזה של המשנה. דם, למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל השיחה בספר נכתבים. שאפשר להגיד, זה נשמע מהפחיד ומאיים, אבל זה מאוד אמיתי. זה מאוד אמיתי. הרבה אנשים, עובדי השם, מרגישים שזה מה ששומר אותם בגבולות גזרה האלה.
תראה, כל אחד מאיתנו שהיה חייל בצבא, יודע שהקשר שלו עם המפקד שלו הוא קשר כפול. מצד אחד, בשלב הטירונות, אני צריך את, כמו שאתה אומר, את דמה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, שבת שב. כלומר, בשלב הטירונות אני זקוק לגבולות, למסגרת, לתחום, כי אחרת אני יכול לפרוץ את הגבולות האלה. זה נכון. אבל כשאדם עובר את הטירונות, ומתחיל קצת יותר להתקשר אל המפקד, וביחד הם פועלים כל מיני פעולות, ואפילו הם יוצאים למלחמה ביחד, פה הפחד והאיום והגבולות החיצוניים האלה לא יכולים לספק את הסחורה. כלומר, פה ברור שצריכה להיווצר הזדהות, הערכה, הכרה, שייכות, שותפות בדרך. ולכן נכון שמצד אחד יש כאן איזשהו סוג של תיחום וגבולות גזרה, אבל אנחנו צריכים להוציא מהתחום הזה, מהגבולות האלה, מהמסגרת הזאת, את העומק הפנימי. של דע שמה שלמעלה ממך, ולכן תהיה שותף בתיקון המחשבות, תיקון הדיבורים, תיקון המעשים, וגבולות הגזרה, שאתה יודע שיש השגחה ושכר ועונש, זה עוזר לך כדי להיות שותף בבניין העולם.
אז לפי מה שאתה אומר הרב, החלק האחרון של המשנה צריך להיות בהתחלה, זאת אומרת, הוא הקומה הבסיסית, הראשונית, העבודה מהירה, זה הרובד הראשוני, ואחר כך מגיע הדרך הישרה שיעבור לו אדם, התפארת, ההרמוניה הזאת, היה צריך להתחיל הפוך אולי, דווקא מהדברים הבסיסיים שמהם אנחנו מתחילים את עבודת השם.
נכון, ולכן אני חושב שהפירוש הראשון שאמרנו, הוא הפירוש היותר מדויק כאן. שהחלק הראשון במשנה בעצם בא לומר שאדם צריך לקחת אחריות בבניין העולם הזה. ב', החלק השני של המשנה בא לומר, שכשאדם לוקח אחריות בבניין העולם הזה, הוא גם בונה עולמות רוחניים, דע שמה שלמעלה ממך, עם כל ההשפעות של אותם עולמות רוחניים, באור חוזר בחזרה לעולמות שלנו. הייתי אומר, בסוגריים, תדע לך שכדי להגיע לבניין האדיר הזה, של העולמות, אתה צריך קצת גבולות, קצת מסגרת, קצת משמעת, קצת כללים וכו'. זה נכון. אבל הכותרת הראשית של המשנה, אם נחזור רגע לדברי רבי בפתיחה, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. כלומר, מהי הדרך? הייתי אפילו מחדד עוד יותר. רבי לא מדבר על מטרה. רבי מדבר על דרך. דרך הכוונה תהליך. דרך הכוונה אנחנו הולכים בדרך ארוכה, הולכים ומתפתחים. אנחנו, זה מזכיר קצת את ספר מסילת ישרים, דרך ישרה. התכונה של המסילה שהיא מסילה. אין תחנה סופית, אנחנו כל הזמן הולכים במסילה וכל הזמן עולים ומתעלים ומעלים בתוך המסילה. ואנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת. ולכן מה שרבי בא לומר, האדם, ולכן גם אפשר לומר למה המשנה הזאת ממוקמת כמשנה ראשונה של פרק שני, המשנה הזאת בעצם באה ללמד אותנו משפט אחד, הייתי אומר, או אפילו מילה אחת, אחריות. האדם צריך לדעת את היכולות שלו, את התפקיד שלו, את האחריות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו, עד כדי כך שהוא יכול לבנות את העולם שלנו, ואפילו את העולמות העליונים.
טוב, אז שנדע לקחת אחריות. תודה רבה לרב ערן.
תודה תמיר. לכם.
תודה לכם צופים. ניפגש במשנה חדשה, בתוכנית חדשה. ובינתיים, שלום שלום.